חודש טוב, יוצאים מפרשת קורח, נכנסים לפרשת חוקת. פרשת חוקת עוברים לשנה ה-40 במדבר. ואני רוצה להתחיל ישר בפסוק אחד, כלומר בפרשייה אחת, אבל בפסוק אחד בתוך הפרשה, פסוק כף א' בפרק כף א', כף א', כף א'. והדברים ממשיכים את הדברים שהתחלנו לעסוק בהם בשבוע שעבר ולפני שבועיים. אולי ככה קצת מנסים לסכם את הדברים. בפסוק כף א' בפרק כף א' מתחילים הממשיכים, סליחה, הניסיונות של משה להיכנס לארץ. הניסיונות האלה התחילו בפסוק י' בפרק כף א', מיד אחרי מי מריבה. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. זה היה בפסוק י' אני לשנייה מסתכל אחורה. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. ירדו אבותינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים. כל מה שמופיע אחרי סיפור מי מריבה, שליחת המלאכים שמשה שולח למלך אדום. מלך אדום, כזכור, דוחה אותו בהצעת מלחמה לא נדיבה כל כך, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו. ובעקבות זה מתחילים לסובב את ארץ אדום. באותו שלב מת אהרון, מלחמה לא פשוטה עם עמלק הכנעני, מלך ערד, שובה שבי בישראל. בספר שופטים מגלה לנו יפתח שהיה פה גם ניסיון לעבור דרך ארץ מואב, שנדחה על ידי מלך מואב. ואז אחרי כל אלה, בפרק, באותו פרק, בפסוק כף א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור. עברה וארצך לא ניטה בשדה ובחרם. הפעם סיחון ממאן לתת את ישראל עבור בגבולו, כמו שהיה עד עכשיו, אלא שסיחון יוצא בהתקפה. בעקבות זה מלחמה בסיחון, ובעקבות זה השינוי הגדול. כובשים את סיחון, כלומר את עבר הירדן המזרחי, זה יהיה נחלת הגדי והראובני בהמשך. רש"י על פסוק כף א' מאיר הערה. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור. הערה חשובה מאוד מאוד מאוד. וישלח ישראל מלאכים. זה הדיבור המתחיל, פסוק כף א'. ובמקום אחר תולה השליחות במשה. כאן כתוב שמי שלח את השליחים, מי שלח את המלאכים? העם, ישראל. ובמקום אחר תולה השליחות במשה, שנאמר כשמשה חוזר על הסיפור בפרשת דברים, ואשלח מלאכים ממדבר קדימות אל סיחון מלך האמורי. זה אומר מפורש שזה הוא. וכאן משמע כאילו עם ישראל הוא זה ששלח. אז שאלה בפשט, מי שלח? משה? או שזו הייתה שליחה של העם? ורש"י ממשיך. וכן, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. ראינו את זה הרגע בפסוק י' מקודם, נכון? כלומר, מי שלח מלאכים? משה. וזה גם לכאורה מוכח שזה משה, כי הרי יש לו שיחה שלמה עם מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, זה שיחה בין מנהיגים, זה איש פרטי ששולח. וביפתח הוא אומר, ביפתח, כלומר כשיפתח חוזר על הסיפור בהפטרה של הפרשה הזאת, ביפתח הוא אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום, אז מי שלח? ישראל. הכתובים הללו צריכים זה לזה. זה נועל וזה פותח. זה כתובים כאלה שזה נועל וזה פותח, ורק הם מסבירים את עצמם. זה מה שנקרא המקרא מפרש את עצמו. דיברנו הרבה פעמים על המושג פשט, שתפשוט את הכל, תראה איך המקרא מפרש את עצמו. זה נועל וזה פותח. שמשה הוא ישראל, וישראל הוא משה. לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור. כי הנשיא הוא הכל. רש"י. לומר לך שנשיא הדור ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. לפני שנעיין ברש"י, נשים לב לשני הדברים שרש"י למד. הדבר הראשון שרש"י לימד, שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה. זה פשט. ואז הוא בא ואומר, אני לא מדבר רק על משה. אני מדבר על נשיאי הדורות. כלומר, בחלק הראשון, בסדר? בחלק הראשון של הפסוק, לא כתוב גם את המילים, תראו כמה רש"י דייקן, לא כתובות המילים לומר לך. אלא רש"י ממש מלמד אותנו ללמוד. הכתובים הללו צריכים זה לזה. זה נועל וזה פותח. אתה לא יכול ללמוד את זה בפני עצמו או את זה בפני עצמו, כי מה שזה נועל זה פותח, ומה שזה נועל זה פותח. ופה לא כתוב לומר לך, אלא כתוב שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה. עד כאן הפשט לגבי משה. ומה זה בא ללמד אותי? עכשיו רש"י גמר להיות הפרשן ואומר לי, ומה זה בא ללמד אותך? איזה מוסר זה בא ללמד אותך? איזו סוגיה זה בא ללמד אותך? לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. האמת שגם זה חייב להיות ברש"י, רק מפני שקשה פה משהו בפשוטו שנקרא. רש"י לא בא להגיד לימוד כללי, אלא אם כן לומדים את זה בתוך הפסוק. ומי שמדייק בפסוק, מגלה בפסוק בעצם שני דברים. א', שפעם אחת כתוב ישראל ופעם אחת כתוב משה. זה נכון. אז אני לומד מזה שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה. זה הבנתי. אבל למה בכלל כתוב וישלח ישראל מלאכים? למה זה חשוב להגיד את זה? למה זה נוצר בשיטה הזו? זה שמשה הוא ישראל וישראל הוא משה, הבנתי. אבל מה רצתה התורה ללמד אותי עכשיו? התורה רצתה ללמד אותי, ללמד אותך, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, שהנשיא הוא הכל. זה ביטוי שצריך להבין אותו היטב. צריך להבין אותו על הרקע של הפרשות הקודמות ועל הרקע של כל ספר במדבר. זה יחזיר אותנו לדברים של שבוע שעבר ולדברים של לפני שבועיים. אם נעבור על ספר במדבר, נגלה את התגלית שאנחנו לוקחים איתנו עוד מלפני הר סיני. הגענו להר סיני, והקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא בא לתת לנו את התורה. זוכרים? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא שהוא אמר לעם שהוא רוצה לתת את התורה, אבל העם אומר הביטוי לרש"י, רצוננו לראות את מלכנו מפי המלך ולא מפי שליח. הקדוש ברוך הוא אומר למשה יסוד גדול, שמעתי, אבל לא זאת תהיה דרך קבלת התורה. הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת הרמב״ם, ונכניס את זה לעיקרי האמונה כעיקר בפני עצמו, שויאמינו בהשם ובמשה עבדו, וגם בך יאמינו לעולם, בא לומר שהתורה לא יכולה שתינתן מפי הקדוש ברוך הוא אלינו, אלא דרך משה. מי שיעבור על כל הפרשות של ספר במדבר, בכל צורה, בכל שלב, זה הקושי שלנו. 12 מרגלים, דיברנו עליהם בשבוע שעבר בהרחבה, יוצאים בשליחותו של משה רבינו. כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. איך שלא נהפוך את הפרשה, המסקנה של הפרשה היא אחת. 10 מתוך 12 הולכים בשליחותו של משה, אבל כופרים בהמשך בשליחותו של משה. ואם הכפירה שלהם בשליחותו של משה, נוצר אסון שהוא בעצם משבית את הכל. כשהמרגלים חוזרים, אני חוזר לזה לשנייה אחת, כשהמרגלים חוזרים, הם באים ומדווחים דיווחי אמת. הם אומרים, באנו אל הארץ, וזה פריה, ולגבי השאלות על העם ועל הערים ועל הדרך, הכל אפס כי אז העם, נכון, הוסיפו אפס. אז העם, הערים בצורות, הם עונים על הכל. וההדגשה שהדגשנו בשבוע שעבר, אני לא יודע אם היא מספיק מובנית בתוכנו. ויעש כלב את העם אל משה. ויאמר עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלב לא אומר יכול נוכל עלו נעלה, אלא קודם כל הוא מבצע פעולה של ויעש כלב את העם אל משה. כלב תופס שצריך להחזיר את המיקוד למשה. וכדי להשתיק את העם, אני מזכיר, כך מסביר שם רש"י, העם שנמצא בכזה השתוללות, בכזה עליהום, כדי להחזיר את העם למקום, משתיק כלב את העם על ידי שהוא אומר דברים שנראים כאילו הוא מצטרף לדבר בגנותו של משה, זוכרים שם? וכי זו בלבד עשה לנו בן אברהם, הם סבורים שבא לספר בגנותו והם שותקים, ואז כלב מתחיל. ולא קרא לנו את הים, ולא הגיז לנו את הסלב. אילו היה אומר לנו, עלו השמיימה בסולמות וחבלים, גם כן אנחנו יכולים לעלות, כי יכול נוכל, כי הוא אומר. כלב לא אומר לעם אתם יכולים. הוא כן אומר לעם אתם יכולים. אבל הוא אומר להם אתם יכולים כי אנחנו יכולים להיות דבקים במשה. הוא מגדיר הגדרה. הוא לוקח את הסיפור של המרגלים שלא הזכירו בכלל את משה. ואומר הבעיה היא ההתבטלות אל נשיא הדור. הבעיה היא ההתבטלות אל משה. האם אנחנו הולכים בשליחותו של משה, או שאנחנו 10 אנשים שיוצאים בשליחותו של משה, אבל עכשיו אנחנו הולכים בשליחות עצמנו. וכלב שרואה שזאת האווירה, ממשיך רש"י, הולך עד חברון ומשתטח על קברי אבות כדי שלא יהיה ניסת בעצתם של חבריו. גם את יהושע מברך משה ביה יושיעך מעצת מלכים. בסוף הפרשה מגיעים המעפילים. אני חוזר על זה לרגע אחד כדי להיכנס לקורח ומשם אלינו לחוקה, ורש"י לוקח את זה כנקודת היסוד של כל ספר במדבר. ופה בפרשה שלנו לחוקת הוא אומר, ואל תבינו את זה כסיפור על משה ודור המדבר, זה סיפור עליי כאן והיום. צריך להבין את המושג הזה, נשיא הדור הוא ככל הדור, זה מושג קשה לנו להבנה, גם קשה לנו להסכים איתו, קשה לנו, הוא מושג קשה שצריך להבין אותו. המעפילים, בסוף פרשת המרגלים, אומרים הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. וישכימו בבוקר ויאמרו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. משה רבינו אומר להם, למה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? למה? כי אין השם בקרבכם. עכשיו צריך להבין טוב את הנקודה, כי על זה רצנו. מדובר פה בחבורה של אנשים ענקיים. הם מוסרים את נפשם מתוך הבנה שחטאנו. הם רוצים לעלות לראש ההר, לא כי זו הרפתקה, כי חטאנו. הם מבקשים לתקן. משה רבינו אומר להם, למה אתם עולים והיא לא תצלח, אין השם בקרבכם, אז אל תעלו. והם עולים. מה, למה הם עולים? מה הסברה שלהם? ומשה אומר להם, המלאכי שם והכנעני שם, ואתה מנסה להבין, הרי המלאכי והכנעני לא הפחידו את משה לפניכם. אז למה עכשיו הם אמורים להטריד? ואתה מבין שהם אמורים להטריד כי אין השם בקרבכם. והמעפילים עולים. כלומר, היו פה שתי קבוצות. הייתה קבוצה של מרגלים שהחליטו לא לעלות, כי הם סבורים מעשית אחרת ממשה. והייתה קבוצה של מעפילים שהחליטו כן לעלות כי הם סבורים מעשית אחרת עם משה. זו הפרשה. והפסוק אומר אחר כך, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. ומה קורה בפועל? וארון ברית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה. הם עולים להר, והמלאכי והכנעני ויקום ויקטום עד החורמה. כלומר, המבחן לבדוק אם השם בקרבכם או לא, הוא אם משה עולה איתכם או לא עולה. כלומר, הפרשה לא עוסקת באי הסכמה לעלות לארץ או בהסכמה לעלות לארץ. מי שרוצה לנתח באמת במה עוסקת הפרשה, הפרשה עוסקת ביכולת שלי להתבטל אל משה. עכשיו, להתבטל אל משה זה לא פשוט בכלל, כי מה משה שולח אותי לעשות? הוא שולח אותי לבחון בשכל שלי איך הדרך, איך הערים, איך העם. כלומר, אני צריך לפעול עם השכל שלי. אני צריך להגיד את דעתי. אני צריך להביא את דעתי לידי ביטוי. אבל אני צריך להבין שכל מה שאני אומר לא קשור בכלל למהלך האחד הפשוט. רצון השם הוא שזאת ארץ השם ואנחנו עולים אליה. מה שנשאר הוא להביא את כל הכוחות שלנו כדי לדעת איך, כדי להביא את הרצון שלנו לידי ביטוי, כדי לגרום לעם להשתוקק לעלות. אבל אנחנו לא יכולים להחליף תפקידים. כשפרשת המרגלים מסתיימת, מגיעה פרשת קורח. כאן הדברים הם עוד יותר ברורים. ויקח קורח, בוא ניכנס רק רגע לתחילתה של הפרשה. ומה אני רוצה להיכנס שוב לאותו רצף. ויקח קורח, אתם יודעים מה, לפני שניכנס לקורח, לשנייה אחת, רש"י אומר שמשה נקרא נשיא הדור. זה ביטוי מעניין. יש נשיאים, יש הכל, הוא נקרא נשיא הדור. למשה יש עוד תואר בפרשת חוקת. חוץ מנשיא. נו, איזה עוד תואר יש לו? איך? מלך? בפרשת חוקת לא, ביידיש הוא מלך. מאוד קרוב למילה. עוד תואר, מאוד מעניין. משה רבינו בפרשת חוקת נקרא בעוד שם. בואו נסתכל. נפתח בפנים, כי אם אני אגיד את זה לא מבפנים, אתם תגידו שזה לא נכון. תראו בפנים. כשהוא שולח מלאכים אל מלך אדום, שוב פרק כף א', סליחה, פרק כף, קודם אמרתי כף א' על זה, פרק כף פסוק י' ד', וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה בנשל במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים. את איזה מלאך? מיכאל, גבריאל, את איזה מלאך? רש"י, משה. וישלח מלאך. תגידו טוב, מלאך הכוונה היא שליח. פרשת קורח. נקפוץ לשנייה אחת לפרשת קורח, לא להתחלה, עוד מעט נגיע להתחלה, לנקודה באמצע, פלאי. בוא נלמד אותה לרגע ביחד. באמצע פרשת קורח, ברביעי, בפרק י' ז', בפסוק ט', אחרי בליעת האדמה ואחרי 250 האיש ואחרי מקריבי הקטורת, מתחילה מגפה. זוכרים? מגפה נוראי. מקריבי הקטורת זה 200, המגפה זה 14,700, מגפה מחרידה. פסוק ט', וידבר השם אל משה לאמור, הירובו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ואני בכוונה קודם קורא את הפסוקים, תראו איך רש"י עוסק בפשוטו של מקרא, ובפשוטו של מקרא הוא מסביר לנו מה שנראה נדרש, אבל כדי להסביר פשט. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת. והולך מהירה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף. מעניין מאוד. לא השם אומר לו, אלא מי אומר את זה? משה. מה השם אמר בפסוק ט', וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, נו, ואכלה אותם כרגע. בסדר? הוא מתחיל. משה אומר, אהרון תשמע, הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה פה מגפה, צריך מהר לעצור את זה. לכן מה צריך לעשות? קח את המחתה ותן עליה אש ושים קטורת והולך מהרה אל העדה ומכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף. מישהו כנראה לימד את משה רבינו, לא השם, לא פה. מישהו כנראה לימד את משה רבינו שהקטורת יכולה לעצור מגפות. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, הנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויכפר על העם זאת אומרת, נגמרה המגפה? אני עוד לא יודע, בוא נראה. תראו בשלבים, זה לא נגמר במכה אחת, תראו את זה, זה מעניין מאוד. ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. שאלה, נעצרה המגפה? כתוב שכן. והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח או אל מועד, והמגפה נעצר. לא הבנתי, עכשיו זה אנברקס. כלומר, מקודם היא נעצרה בברקס ראשון, לכפר על העם זה היה להאט בכלל את הזה, עכשיו זה היה ברקס, ועכשיו זה סגור. מה היה פה? אגב, המגפה נעצר הפעם האחרונה עכשיו, ומה פשוט, וישוב אהרון אל משה אל פתח או אל מועד. מה החשיבות של הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא שולח את, סליחה, משה שולח את אהרון לבצע פעולה. זהו, משה עושה את זה, אהרון עושה את זה. מקסימום, ויעשו אהרון ומשה כאשר ציווהם השם. וישוב משה אל אהרון, גם מאוד חשוב להגיד שזה אל פתח או אל מועד, ואם זה היה הביתה, וישוב אהרון אל משה. מה העניין פה? ואז והמגיפה נעצרה. בידו של עציית המגיפה. רשי. רשי לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא, ואני חוזר עוד פעם למסביר את המושג פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא זה איך לומדים את המקרא כשהכל פשט. כשהמקרא פשוט, כשאתה לומד את המקרא על המקרא. הכתובים הללו מלמדים זה על זה, זה נועל וזה פותח. הוא משה, הוא ישראל. לומר לך, זה פשוטו של מקרא. דרוש זה ללמוד את הנקודה הזאת, גם מדרש הלכה וגם מדרש אגדה. לדרוש ולחקור ולשאול היטב על הנקודה הזאת. ללמוד פשוטו זה לראות הכל. עכשיו תראו איך רש"י מלמד פשוטו של מקרא על פי מדרש. אומר רש"י, הסיפור היה פשוט. אני, את ההתחלה אני לא קורא מבפנים. הסיפור היה שמשה למד ממלאך המוות. למד ממלאך המוות שהקטורת יכולה לעצור את המגפה. ואז זה מסר לו המלאך. על זה אני מדלג. ואז הוא שולח את אהרון. פסוק י"ג ברש"י על הדיבור ויעמוד בין המתים וגומר. מדהים. אחז את המלאך, אהרון רץ, אחז את המלאך והעמידו על כורחו. מלאך המוות באמצע עבודה. זה ממש יעקב ושרו של עשיו. אחז את המלאך והעמידו על כורחו. אתם תראו איך כל השאלות ששאלנו על המגפה נעצרה והוויה שובקת, איך הכל רש"י עושה פה עכשיו. אמר לו המלאך לאהרון. עכשיו לא מדברים עם משה, מדברים עם אהרון. אם משה הוא הנשיא, אז אהרון הוא עכשיו ממלא את דבר הנשיא. הוא החסיד, הוא זה שעושה את מה שהנשיא אומר לו עכשיו, נכון? הוא לא הנשיא. אמר לו המלאך, השיחה היא לא עם משה, השיחה עם אהרון, הנח לי לעשות שליחותי. ממש שרו של עשיו ויעקב, שלחני ואליך, מה אתה מעכב אותו? שלחני ואליך. אמר לו, הדברים הם מדהימים, אבל בסוף באה שאלה פשוטה. אמר לו, משה ציווני לעכב על ידך. אמר לו, אני שלוחו של מקום, ואתה שלוחו של משה. בואו נדבר רגע בהיגיון. אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו, אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה אל פתח או אל מועד. אתם זוכרים וישוב אהרון אל משה אל פתח או אל מועד? אתה לא מאמין, אה? אתה אומר, אנחנו נתווכים. עזוב. אין משה אומר כלום, אלא מפי הגבורה, אני מלאך, משה אומר. משה הוא משה. אין משה אומר כלום אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, בוא איתי, נלך לפתע בואי מועד. ומה יהיה שם בפתע בואי מועד ורואי ברשי? שם עומדים הקדוש ברוך הוא ומשה, בואי מי, הוא שאל. הרי אתה אומר שלוש ברוך הוא של מקום. אז אני נותן לך פתק להפסיק את העבודה. ואם אתה רוצה, תלך לקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהוא שלח אותך. הוא נמצא שם עם משה, ותבוא איתי, נדבר. בוא לרב. בוררות. שאלה של שנייה. אני מתמקד בזה לשנייה. מתמטיקה פשוטה. יוצא זה מדהים המדרש, שהמלאך אומר לאהרון, אל תעכב, אהרון אומר למלאך, אני כמוך. כי אמנם אתה שלוחו של מקום, אבל משה לא אומר שום דבר שלא מפי הגבורה. נו. אז גם אני יש לי ראש מקום. מצוין. אם אני יכולים לזה הילדים, פיט פיט. אז אנחנו שווים, נכון? פיטים. נכון? אז אם אנחנו פיטים, אז למה אני צריך להקשיב לך? יכול לשאול עכשיו אומר. לא הבנתי אותך. מה אמרת? אתה אמרת שאתה שלוחו של משה. ומשה לא אומר שום דבר אלא מפי הגבורה. ואני אומר לך שאני שלוחו של מקום. למה לך יש את היכולת לעכב על ידי? תביא אתה את משה שיסביר. הרי אם שנינו באותה מדרגה, כי משה לא מדבר אלא מפי הגבורה, אז גם אני מדבר מפי הגבורה, הרי אני ודאי מדבר מפי הקדוש ברוך הוא. זה מופיע בפרשת קורח כאן. כל פרשת קורח, כמו פרשת בעלותך ממרים ואהרון, כמו פרשת שלח, היא הבירור על מהו הנשיא של הדור, מי הוא משה. יש על זה דיון בשמיים, יש על זה דיון בארץ, אף אחד לא מבין מה זה. והמלאך מעכב, המלאך רוצה להמשיך את המגפה, ואהרון מעכב. עכשיו בפועל, זה לא שלמשה יש יותר כוח מהמלאך, אלא בסופו של דבר למי יש יותר כוח? לאהרון. כי משה לא אומר שום דבר אלא מפי הגבורה, וכדי שאהרון יוכל לקבל את הכוח ממשה, אז הוא צריך לדבר רק מפי של משה. מה קורה פה? יש פה דבר מדהים. אבל לפני שאני אסביר אותו, אני אעצור לשנייה אחת, לסיפור מופלא, שאני חושב שיכול לעזור בהבנה שלי. שעת סיפור של שנייה. ערב ג' תמוז. באחת ההתוועדויות, סיפר הרבי מלובביץ' סיפור מופלא על חותנו. שבתף רי שפי זין, זה אחד הפעמים שאוסרים את האדמו"ר הריאץ. ובאחת הפעמים במעצרים, אגב, באותה שנה בתף רי שפי זין עוצרים אותו, והמגמה היא הריגה ממש. ומעניין מאוד, בג' בתמוז, שלימים זה יהיה יום ההסתלקות של, של, של הרבי, זכותו יגן עלינו, בג' בתמוז הוא מקבל את החנינה שלו, אבל את החנינה החלקית, את ההתחלה, זאת אומרת, מגלים אותו לעשר שנים. למה? מגלים אותו גלות שפירושה המוות, אבל לאט לאט. ועשרה ימים אחר כך זה ה... עכשיו הרבי מספר סיפור מפיו של חותנו. סיפור גדול מאוד. בשלב מסוים, האדמו"ר הריאץ והחקירות עומד כל הזמן על נקודה ברורה ואומר שהוא מדבר רק את האמת ולא יעזור כלום ואף אחד לא יוכל להניע אותו מהאמת שלו והוא יעבוד למען היהודים ושיעשו מה שרוצים, הוא בא. ו... ואז אחד החוקרים שולף אקדח, סיפור שהריאץ עצמו סיפר, שולף אקדח, ועימך שמו של הקלגס הזה מכוון אותו לראשו. והרבי הריאץ אומר לו, תשמע, הצעצוע הזה משפיע לא עליי. הוא מסביר לו. כשהוא שולט את האקדח, החוקר, אז הוא אומר לו, אני רוצה שאדוני ישמע, הוא אומר לרבי. הרבה אנשים ישבו פה ואמרו שהם לא יזוזו מהאמת שלהם, ועם הצעצוע הזה, עם האקדח הזה, הם הסתדרו עם האמת. לא כל כך מסובך, הדבר הזה פתר הרבה בעיות. אומר לו הרבי, הצעצוע הזה יכול להשפיע על אנשים שיש להם הרבה אלים ועולם אחד. אבל הוא לא יכול להשפיע על אנשים שיש להם אל אחד ושני עולם. תיקח אותו. אין לצעצוע הזה שום השפעה על מי שיש לו אל אחד ושני עולמות. כשראיתי את זה פעם ראשונה, אני הבנתי, ואחרי זה ראיתי שהבנתי בטעות. שהאדמור התכוון לומר משהו מעין אפילו נוטל את נפשך. יש עולם הבא. אבל הרבי בהתוועדות, כשהוא מביא את זה, מסביר את זה אחרת לגמרי לגמרי. אתם יודעים מה הפירוש שיש לי אל אחד ושני עולמות? לא שיש לי עולם פה ויהיה עולם הבא. יש לי שני עולמות פירושו שפה עכשיו יש לי שני עולמות. אני כל חיי חי עם אל אחד ושני עולמות. התה הזה, הכוס הזאת, החפץ הזה, הוא עולם. הוא עולם. יש פה תה. אבל יש פה עולם פנימי אחר לגמרי. על התה הזה אמרתי בהתחלה שהכל נהיה בדברו. המעטפת היא תה. אתם יודעים מה יש פה? יש פה את דבר השם. יש פה את לעולם השם בברכה ניצב בשמיים. יש עולם, אני לא מתעלם ממנו, יש עולם, יש מעטפת. אבל העולם הזה הוא המעטפת לעולם שנמצא בתוכו, לעולם הבא. כשאנחנו אומרים עולם הבא, אנחנו תמיד מסתכלים קדימה. אתם יודעים מה זה עולם הבא? עד 120, שכולם יהיו בריאים. הייתם פעם בקופת חולים, כשהרופא צועק מבפנים, אתם הרופאים לא יודעים את זה, זה נראה מבחוץ. כשהרופא אומר מבפנים, הבא. מכירים? הבא. אתם יודעים מה זה הבא? הבא לא נמצא בבית. הבא בתור נמצא פה. רק יש קיר שמסתיר אותו. אתם יודעים מה זה העולם הזה והעולם הבא? שניהם פה. רק שהעולם הזה יש פה קיר בסוף והוא מסתיר את העולם הבא. המילה צעצוע היא לא התנסות. אתם יודעים מה זה צעצוע? כשהרבה אמרתי כך את הצעצוע, הצעצוע לא משפיע. הוא התכוון להגיד דבר פשוט. זה לא סיפור היסטורי על משהו שהיה. זה סיפור שבא ללמד אותנו את החיים. חשבתי לעצמי אתמול כשחשבתי על הסיפור הזה, בחיוך קצת, אבל זה לא בחיוך. לפעמים מתחשק לי לקחת את העולם ולשים למעלה איזה שלט גדול טויז אר אס. חנות צעצועים. אתם יודעים מה זה הצעצוע הזה של החוקר? הצעצוע הזה של החוקר זה הכוח שלו לשלוט בי. לכל אחד מאיתנו יש צעצוע כזה. אחד יש לו צעצוע כי הוא הפקח שיכול לתת לי דור. אחד יש לו צעצוע כי הוא שולט בי ב-X. לכל אחד יש צעצוע. הצעצוע הופך אותך לאדון. הצעצוע לא מאפשר לי לראות את האמת. הצעצוע גורם לי לראות כאן עולם אחד. מי שיש לו רק עולם אחד, באמת יש לו הרבה עיני. הוא רק לא אומר את זה, כי לא נעים להגיד ככה. מי שיש לו אל אחד, יש לו שני עולמות. כי הדבר היחיד שיש לו, זה שאין עוד מלבדו. זה שמשהו אחר מקבל משמעות, זה חנות צעצועים. כולנו בחנות צעצועים. לא צריך זלזל בצעצועים. זה ממש חנות צעצועים. אתם מכירים שמגיעים ילדים ובצעצועים יש בחנות מגיל 2 עד 4, 4 עד 6, 6 עד 10. באמת, וכשאתה מגיע בגיל 6 אתה כבר מהגדולים, אתה הולך למדפים האחרים. אבל המוכר בחנות מבחינתו זה מצחיק, זה לא משנה, אתה משלם טוב. זה צעצועים של גדולים. יש צעצועים של קטנים. והאמת היא שהצעצועים של הגדולים זה צעצועים הרבה יותר צעצועיים. כי אתה משוכנע שזה רציני. הוא מחייך, הוא יודע שזה צעצוע. מי שיש לו עולם אחד, הוא בעצם מאוים, הוא בעצם מפוחד. אתם יודעים כמה צעצועים מסתובבים מסביבים? אתה יודע לכמה צעצועים אתה יכול להיות חשוף? מי שיש לו עולם אחד אומר שאין ברירה וצריך ליישר קו, ופה פועל הצעצוע הזה. לאט לאט מיישרים קו לצעצוע. אבל מי שיש לו אל אחד, יש לו שני עולמות. הוא זה שעליו נאמר, עולמך תראה בחייך. הוא רואה פה. הוא רואה פה. את העולם הבא. המלאך, מלאך המוות, הוא שלוחו של מקום. אהרון הוא שלוחו של משה. משה לא אומר אלא מפי הגבורה. אתם יודעים למה המתמטיקה היא בסדר? אני הולך להגיד דבר קשה. כי משה הוא לא שלוחו של מקום. משה הוא פי המקום. משה הוא הצינור של המקום. הוא לא השליח. אתם יודעים מה ההבדל בין המלאך לבין משה? מלאך זה משהו שנשלח מלמעלה למטה. משה זה משהו שמשה מלמטה למעלה. מלאכי השרת שאלו מה לילוד אישה בינינו. משה אינו מדבר אלא מפי הגבורה. יש לו בחירה. הוא חי בעולם מלא צעצועים. הוא גדל בבית פרעה. יש גם לו עצת מרגלים חלילה. יש לו את האגו, יש לו את הכל. והוא הגיע לזיכוך כזה שהוא מדבר מפי הגבורה. אין לו על גביו, מתארת את זה המשנה במסכת אוריות כשהיא מתארת את המלך, אין לו על גביו אלא אלוקיו. זה שהמלאך עושה את דבר השם, זה בדיוק כמו שהשמש עושה את דבר השם, כמו שהירח עושה את דבר השם, אין לו שום אפשרות אחרת. זה שמשה מדבר מפי הגבורה, זה מפני שיש לו שני עולמות, והוא יודע בדיוק איפה העולם הבא ואיפה העולם המעטפי. חז"ל אומרים ביטוי מדהים, צדיקים מתדמים לבוראם, לא מלאכים. אתם יודעים למה? כי זה שהמלאך עושה את דבר הבורא, זה כי המלאך הוא נברא, כמו שהשמש נבראת וכמו שהירח נברא. גם משה הוא נברא, אבל משה כמו הבורא יש לו את הכל, והוא הצליח לזכך ולהגיע למפי הגבורה. כמו שהקדוש ברוך הוא בוחר, גם משה בחר. המלאך לא מתדמה לבורו, משה מתדמה לבורו. ומה זה נשיא הדור? הוא ככל הדור. הדור, הדור, המילה דור מתארת תקופה. היא מתארת תקופה בתוך רצף. כשמדברים על עם ישראל, היא מתארת תקופה בתוך נצח. דור הולך, דור בא, הארץ לעולם עומדת. דור מתאר לכאורה דבר חולף, אבל הוא מתאר דבר שהוא בעצם חרוז שמאפשר להמשכיות להתקיים. הדור יכול לחוש משהו שהוא חולף. ותפקידו של הנשיא, של נשיא הדור, הוא לגלות שבעצם בכל אחד מאיתנו יש בחינה כזו של משה. שבכל אחד מאיתנו יש עולם הבא ועולם הזה. ולכל אחד יש את זה. כשנמצאים ברגעים גדולים של מעמד הר סיני, לא מבינים למה צריך את משה. רצוננו לראות את מלכנו. אבל כשהחיים ממשיכים והשחיקה פועלת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אלמלא גם בך יאמינו לעולם, הם לא יוכלו להישאר במדרגה הזאת של לחיות עולם הבא ולחיות שני עולמות ואל אחד. אתם זוכרים איך הסברנו יא יושיעך מהצו מנדרים? אמרנו שאין את הביטוי הצו מרגלים בשום מקום, יש חטא מרגלים, יש דיבת המרגלים. יא יושיעך מהצד מרגלים, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך מהמחשבה הזו של המרגלים, שיש לה עצה שלהם בכלל מקום. לא נשלחת כדי להשוות את השכל שלך לשכל האלוקי. אתם יודעים מה אמרו המרגלים? גם משה שלח אותנו מדעתו. אבל דעתו של משה היא לא דעתו של משה. דעתו של משה היא מפי הגבורה. כי אין לו על גביו אלא אלוקיו. וכיוון שאין לו על גביו אלא אלוקיו, ואין לו כלום משלו, קשה, קשה להאמין בזה. לכן באים קורח ועדתו ואומרים, זה לא יכול להיות. יש להם רק טענה אחת. מדוע תתנשאו על קהל השם? על מה הוויכוח בין קורח למשה? רק הדבר אחד. משה רבינו אומר לו, אני לא יכול לדון איתך. בוקר ויודע השם את הקדוש והקריב אליו. ואנחנו, מה? כי תלינו עלינו. ואנחנו מה? אומרים חז"ל, זה לא רק סימן שאלה, זה סימן קריאה. זה לא במה אנחנו שתלינו. אם אתה צודק, קורח, אם אתה צודק, אם יש בי איזשהו אגו, אז באמת ובתמים אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יבחר בך ולא בי. אני לא יכול להסביר את זה, אין לי אפשרות. בוקר ויודע השם את הקדוש שיקריב אליו ואת אשר יבחר בו. ונחנו מה סימן קריאה? מה זה לא מי, זה לא איך, זה לא כמה, זה לא למה. כל השאלות האלה מתארות שיש משהו, ועכשיו אני רוצה לדעת כמה. יש משהו ואני רוצה לדעת למה. יש משהו, יש מישהו ואני רוצה לדעת מי. יש איפשהו ואני רוצה לדעת איפה, אני רוצה לדעת איך. מה? זה מה? 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 ויקראו את שמו מן, כי לא ידעו מה. ואנחנו מה? ואם אנחנו, משה ואהרון, לא מה? אז אני לא יכול להיות בשיא הדור, אז אני לא ככל עד אז, אז אין פה בכלל מה לעשות. זה מבחן עולם, זה מבחן שצריך ללמוד אותו כל הזמן. זה כל כך עמוק שחייבים להסביר את זה ממציאות. הייתי בהתוועדות מופלאה, 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 שאלה, כיוון שמעולם לא חשבתי עליו. יש סיפור הכי בסיסי, כל החסידות בנויה עליו, כולם מכירים אותו, כולם יודעים אפילו את המיגון שלו ואת השיר שלו. שהבעל שם טוב פוגש את המשיח, נכון? ושואל אותו, אי מתי? קרא תימא, ומה התשובה לבעל שם טוב? וכשיפוצו מעיינותיך חוץ. שוב מביא הרבי בשם הרבי אריאת. לא מבינו. יש סיפור שלם בגמרא שרבי יהושע בן לוי פוגש את המשיח והוא שואל אותו אם מתי קעתי אימא והוא אומר תשובה אחרת לגמרי. אז מה בא הבעל שם טוב ושואל? מה הוא לא יודע ששאל רבי יהושע בן לוי אם מתי קעתי אימא? מה הדבר הזה בכלל? מה הסיפור? הסיפור בגמרא, אני אזכיר לכם אותו, הוא סיפור פילי. רבי יהושע בן לוי, סיפור ידוע, מתגלה אליו אליהו הנביא. היו לו גילויי אליהו הרבה. וכשאליהו הנביא מתגלה אליו, בא אליו יום אחד, ורבי יהושע בן לוי אומר לו, אני צריך ממך עזרה. אם יש לך את המספר של המשיח, אני צריך להגיע אליו. אליהו הנביא אומר, אין בעיה, לרבי יהושע בן לוי ודאי גמרא. איפה הוא נמצא? אומר לו אליהו הנביא, המשיח נמצא בשערי רומי. טוב, שערי רומי יש הרבה, בטח כולם אומרים שם שם המשיח. אז איך אני מזהה אותו? זאת אומרת לו, הוא נמצא שם ביחד עם העניים והחולים, שכל הזמן ממחילה פותחים וסוגרים את התחבושות שלהם. אומר רבי יהושע בן לוי, אבל עדיין יש שם הרבה חולים כאלה, איך אני מזהה אותו? זה אומר, הזיהוי הוא מאוד מדויק. כולם פותחים את התחבושות כולם, ובסוף היום סוגרים. והמשיח פותח אחת וסוגר. פותח את השנייה וסוגר. הוא כל הזמן צריך להיות בכוננות. טוב. קיבלתי את הזיהוי, הולכים, אז יהושע בן לוי הולך לשערי רומי, מגיע לשערי רומי ורואה את המשיח. הוא ניגש אליו והמשיח אומר לו, שלום עליך בר לוי, שלום עליך, חיכיתי לך. שואל אותו רבי יהושע בן לוי, אי מתי קעתי מה? ושמה לא שרים, וחסידים לא קופצים ולא עושים מנגינות. אי מתי הכרתי מה? אמר לו, היום. נו, ברוך השם, הולך הביתה, והיום עובר, קלה קציר, קיץ, חורף, ואנחנו לא נושענו. אני קובע עם אליהו את הפגישה הקבועה, הוא אומר לאליהו הנביא, זה לא זה. הוא אמר לי היום. אומר לו אליהו הנביא את התשובה המפורסמת, היום אם בקולו תשמע. היום אם בקולו תשמע. צריך הרבה לדבר על זה. היום אם בקולו תשמע הוא כמושא רוח אפינו משיח השם, זה פה. היום אם בקולו תשמע. שואל הרבי אריאץ, אז כבר הייתה תשובה, היום אם בקולו תשמעו. אז מה, השתלטה התשובה עכשיו? מה הבא השם טוב והתשובה הקודמת? לא הייתה תשובה. תשמעו, זה דבר מדהים. אומר הרבי אריאץ, הבא השם טוב, בא אל המשיח. הוא אומר לו, אם מתי קעת אימר? בוא למשיח, אתה לא יודע גמרא, היום. היום אם בקולו תשמעו. אומר לו, אבל השם טוב, בשביל זה באתי. אני עכשיו הייתי בירושלים, הייתי במשיבוש, אני ראיתי את היהודים. אני פגשתי את כל היהודים שראיתי, כבר מקיימים היום את הקולות שלו. הכל כבר יש, כבר יש היום אם בקולו תשמעו. איזה תירוץ יש לך? אי מתי קעת אימא? אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. תשמעו. אמר לו, כשמעיינותיך, אתם יודעים מה זה מעיינותיך? כשאתה תצליח להדביק בעיניים האלה את כולם, כשכולם ככה יראו את היהודים, כשכולם יגידו אבל יהודים מקיימים היום אם בקולו תשמע, כשמעיינותיך האלה יפוצו חוצה, קעת אימא. אתם יודעים מה עושה משה רבינו? משה רבינו נקרא ראיה מהנה. ראיה מהנה על פי פשוטו פירושו רואה נאמן. רואה נאמן זה מצידו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא העמיד פה רואה, והרואה הוא רואה נאמן. אבל ראיה מהנה בפירושו העמוק, הוא לא מצידו של הקדוש ברוך הוא. מהנה זה אמונה. ראיה זה רואה. הרואה הוא זה שמפרנס את צונו, שמאכיל אותה. אתם יודעים מה זה ראיה מאמנה? זה שמפרנס את צונו באמונה. זה שגורם לי להאמין בכוחות שיש פה. זה שגורם לנו להבין שיכול נוכל לה ועלו נעלה וירשנו אותה. אתם יודעים מה זה רואה לא נאמן? רואה לא נאמן זה יכול להיות מישהו שיודע את כל השס והפוסקים ביחד, והוא שליחו של משה היה במקום. אבל כשהוא מגיע לקושי שלא מסתדר לו עם המקום שלו, המסקנה שלו היא שאני לא יכול לעלות אל העם, כי זה לא ריאלי, כי חזק הוא ממנו, כי חזק הוא ממנו. איך אמרנו, איך הרבי אומר שם מדהים, כי חזק הוא ממנו, מה, כזאת כפירה? כזאת כפירה? מה, פתאום המנגלים אומרים שהעם הזה, העמלקים חזקים ממנו? רש"י אומר, חזק הוא כביכול כלפי מעלה אמר. באמת? זה, ככה למדנו את זה? ראינו זה כי חזק הוא ממנו. בכל אחד מאיתנו יש שני עולמות. יש את העולם הזה, קוראים לעולם הזה הנפש הטבעית, הבהמית, החיונית, האנושית, הנורמלית. זו שבסוף הריאליסטיקה שלה גוברת. זו שרוצה לשרוד ולהמשיך. זו שהצעצועים יכולים להפיל אותה. ובכל אחד ואחד מאיתנו יש ממש, ממש, ממש חלק אלוקה ממעל ממש. זה לא מילים, זה לא רעיונות, זה לא וורטים, זה ממשות. אתם יודעים מה זה לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו? זה לא נוכל לנצח את העמלקים, כי אני הדור, המציאות, הריאל פוליטיק, המציאות, העובדות, הצעצועים, אומרים שזה חזק ממנו. זה יותר מסתדר לכם איתנו? זה מאוד קל להפוך את המרגלים ללא רלוונטיים, כי הם עברו איזה טראומה נפשית ופתאום הם כפרו ויש לי עליהם שיעור יפה. הם פה, ועכשיו במשרה מלאה, ב-88% משרה הם עובדים. שניים מתוך 12 פועלים אחרת. והם אומרים שלא נוכל לעלות אל העם, כי הנפש הבהמית חזקה מהנפש האלוקית. כי החלק אלוקה ממעל הוא רעיון אדיר, אבל הוא לא ריאלי. כל סיפור דור המדבר הוא השאלה האם יש מקום להבנה את משה או אין מקום להבנה את משה. האם אני מבין שהתורה שלנו היא תורת משה? תורת משה זה לא בא להגיד שאני לא יכול, זה בדיוק הפוך. אתם יודעים מה אומרות הפרשות האלה? אני יודעתי אם צריך לנסח אותם. מה באמת אני צריך ממנהיג? מה באמת 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 אני יכול לתת כמנהיג? מנהיג אגב, זה יכול להיות המנהיג של בני ביתו, המנהיג בחבורה הכי קרובה שלו, המנהיג של אנשי עירו. אתם יודעים מה הבשורה הגדולה ביותר שמנהיג יכול לתת? שהוא מקושר לאינסוף. לא שהוא מוכשר, לא שהוא כל יכול, לא שהוא יודע הכל, אלא שהוא מקושר באופן כזה שהוא תמיד יגרום לי להיות מקושר בעקבותיו. כי נשיא הדור הוא כל הדור. כי הנשיא הוא מה שאמור להרים את המציאות כדי שהיא תהיה מציאות של אמונה. אתם מבינים למה הנשיא זה רעיה מהנה? כי האמונה מתחילה במקום שהשכל כבר נגמר. תואם מי שסבור שהנפש הבהמית שייכת ליצרים האפלים, היא שייכת לשכל באותה מידה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, מדבר על אותה חנות צעצועים גדולה. כל תפקידה של הקליפה בעולם, כל תפקידה של חנות הצעצועים בעולם, זה כל הזמן לבדוק אם אני מצליח להיות משה, אם אני מצליח להביא את זה שלא מדבר אלא מפי הגבורה. נכון שאתה מלך, אבל משה מדבר מפי הגבורה. והוא קודם למלאך, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה במה שמצליח להרים את הכל ולגרום לאמונה בעולם. שום מלאך לא יכול להרים אותי. הוא יכול לבצע את שליחותו, אבל הוא לא יכול להרים אותי. כל הפרשות, ממרים שמדברת במשה ושואלת את אהרון, הרק אך במשה, האך רק במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה הפירוש של יש משה? זה עבור דרך כל השלבים וכל הפרשות. באים לתאר את הקושי של הדור שנמצא עם משה להבין את משה. זה דור שראה את משה קורע את הים ומגיז את הזלב. ולכן במקום הזה רש"י פתאום מתפרץ ואומר, זה לא בא ללמד על משה בישראל, זה בא לומר לך. שאם אתה מרגיש מציאות שבה אתה לא מתרומם, כנראה אתה לא דבוק במשה של הדור. או אולי כנראה אין את המנהיג הזה, או לא גילית אותו, או לא חיפשת אותו, כי קשה לקבל את הצורך בו בכלל, כי זה נראה כאילו משהו שאני... אני מבין, ברור. זה כאילו יש לזה תופעות לוואי אחרות. אבל ההבנה שמשה אמת ותורתו אמת, מי שאומרים שמשה אמת ותורתו אמת, אתם זוכרים מי הם? בני קורח. בני קורח. נכון? מקום מתבצר להם והם אומרים משה אמת ותורתו אמת. הגעתי פעם לחתונה, סליחה, שרו בדביקות כזאת, מוישה אמת, מכירים את הניגון? מוישה אמת. ואני באמצע הניגון הזה יצאתי החוצה, לא יכולתי להמשיך. לא באמת, אבל יצאתי, מישהו שם לב כזה. שאלתי מה קרה לי. אז אמרתי, אני לא אוהב את השם. אמר לי, למה? תראה איזה... אמרתי, כי המשפט הזה יש לו עוד שתי מילים. משה אמת, ותורתו אמת, ואנחנו בדאים. אתם מוכנים לשיר, ואנחנו בדאים, מוהים שכן, גם מוכנים לשיר. לא, אנחנו... משה אמת, ברדע, כמעט כמוני. משה אמת, לא, תקשיב, שלושת אלי. ואנחנו בדאים. כשתכניסו את זה למנגינה, אני אתפתח. לא יכולתי. הרגשתי שקרן. משה אמת, תורתו אמת, אבל הדרשה שלי חמד על עצמה. צעצוע. אתה מבין שאין כלום בלי משה? אתם מבינים איזה מאבק זה? זה התמודדות קשה מאוד. קל להגיד את זה, זה התמודדות קשה מאוד. בספר במדבר מדבר בעיקר על הנהגה. הנהגה. כל הזמן הוא מדבר על הנהגה. הנהגה שנשלחת על ידי משה, ואולי אפילו כמעט אומרת משה אמת ותורתו אמת. ולא אומרת, וכל מה שיש לי זה מפני שאני מקושר למשה, וזה עיקר בפני עצמו. וגם בך יאמינו לעולם. כשהרמב״ם מגדיר את המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, הוא מגדיר אותו קרוב למשה רבינו. קרוב למשה. אחד המאמרים הגדולים של הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, צריך כל כך להיזהר ולדבר על הרעיון המשיחי, והמשיחיות זה דבר ודאי, המשיחיות זה הגאולה של כל אחד מאיתנו, זה הכל נכון. אבל הרב סולובייצ'יק כל כך נפלא, כל כך רמב״ם. אני צריך להבין שהמשיח זה מציאות פיזיקלית. אנחנו מחכים לאדם עם רגליים וידיים, למלך. ואולי אנחנו לא יודעים לחכות. כי אנחנו מפחדים. כי אנחנו לא מאמינים שיכול להיות משהו שאין לו על גביו אלא אלוקיו. כי אנחנו ציניקנים. יכול להיות שעזרו לנו, ועזרנו לעצמנו להיות ציניקנים. אבל המשיח זו מציאות פיזית. הרמב״ם מגדיר הלכות מלך המשיח. זה כל כך הפוך מהמושג מלך של היום. אנחנו מבינים שתפקידו של מלך זה אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אבל הרמב״ם מתאר שבזמן מלך המשיח לא תהיה שם לא קנאה, ולא תחרות, ולא מלחמה. אז למה צריך מלך? הרי מוראה של מלכות בא כדי לעצור משהו שלילי, אז למה צריך מלך? הרי אני כבר מושלם. אני מדבר מעצמי. אז למה צריך מלך? באמת, למה צריך? והתשובה היא, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא שלח לי דמות של בשר ודם, שהוא בשר ודם, ולא ידע איש את קבורתו, כדי לא להפוך את זה למשהו אחר, הוא בשר ודם. ויאמינו בהשם ובזה שמשה הוא עבדו. אבל כשהאמינו בהשם ובזה שמשה הוא עבדו, היה להם כוח לשיר. זה לא היה צעצועי. יצאו משם אחד מחמישה. אבל כשמאמינים בהשם ובמשה עבדו, ומבינים שמשה זה וגם בך יאמינו לעולם, אז אפשר לשיר, ואפשר לקחת את התופים ואת המחולות. הציניות הזאת שלא מאפשרת לראות את המציאות הזאת פיזית. מעניין, אותם מילים של הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, אותם מילים. ראיתי את זה בעדות של גאול הכהן, תהיה בריאה שהיא הייתה אצל הרבי בעדות, אז היא תיארה את מה שהיה, אז היא ממש כמעט אותה מילים. אז הוא אמר לה שהמומחיות שלו זה פיזיקה. והוא אמר לה, אני מאמין בחוקי הפיזיקה. וכמו שאני מאמין בחוקי הפיזיקה, אני מאמין במלך משיח עם ידיים ורגליים פיזיקליים. מעניין מאוד, משני, זה ביטוי מעניין, זה ציטוט מרת. וההכוונה לזה היא לדעת להפנים את זה, זה קשה, כי כל הזמן אנחנו נמצאים ליד זה. כל ספר במדבר הוא להגיד את זה. אני אסיים את הכל, ב-1000 ג' תמוז, זה בסדר, חסידים כשהם מתוועדים, אז הם מספרים סיפורים. סיפורים זה לא כי, סיפורים זה כי זה העומק הכי גדול, איך מכניסים את זה פנימה. אז אני אסיים את הכל, זה סיפור מופלא. אני לא זוכר על מי בכלל, מאיזה, אני לא זוכר מאיפה זה, אבל זה סיפור חסידי מדהים. סיפורים על חסיד אחד, סיפור פלפלון, שנסע פעם אל הרבי. הוא נסע אל הרבי שלו בכאבים גדולים. לא היה חסר לו כלום, אבל לא היה לו כלום. אני רגיש שהכל יבש, שהכל קר, שהכל מת. הוא מתפלל, אבל זה מת, הוא חי, יש מספר, הכל אין. הכל קל. הוא מרגיש שאין ברירה וצריך לנסוע אל הרבי, רוסיה או אוקראינה, ונוסעים קור אימים. החוסית שלנו היה, המסחר שלו היה שהוא היה מוכר וודקה, יש. היו לו חביות כאלה של וודקה. והעגלון נוהג את העגלה, והוא מתעטף בכל המעילים שהבריאה יצרה, והוא יושב מאחורה קור עיני, בנסיעה של כמה שעות בלילה, אבל הוא חייב להגיע לרבי, הוא שבור לגמרי. הוא נוסע והמעילים עוזרים, אבל קר. נו, מה אפשר לעשות? הוא מסתכל על השעון, במקרה הטוב, עם השלגים פה זה עוד 5-6 שעות, יודעים כמה זמן לוקח נסיעות במקומות האלה, וכמה שעות טובות. הוא קופה, הוא מומחה לחביות של הוודקה, הוא מתחיל לסדר את העצים מלמעלה, את העצים מלמטה, הוא... תעזבו, זה לא... שום דבר לא עוזר. נו, מה עושה יהודי? אין ברירה. הוא לא העיז לחשוב על זה, כי הוא צריך להגיע לרבי. אבל אין ברירה, צריך להתחמם. אז הוא לוקח פקק מהוודקה. לחביות יש גם ברז. אז פקק אחד לא יקרה כלום. קצת מתחמם. הוא באמת קצת מתחמם, אבל עוד קר, מה אפשר לעשות? אז עוד פקק. ועוד פקק. ועוד כמה פקקים. וברוך השם, הוא התחמם, חבל על הזמן. מה זה התחמם? הוא רותח. הוא מתחיל להוריד את המעילים והוא נרדם, שטוי לגמרי. מה זה, ממה לכל עלמי? כולו, הוא כולו ככה, חם, אי אפשר לחיות אחרת. מה זה? הוא יבוא קרח ושם, הוא לא יכול לחיות. הוא נרדם והעגלון מאיר אותו והוא רואה שהוא יד הרבה כבר, הוא הגיע. צריך להיכנס? זה פדיחה, מה עושים? לא נעים, הוא מריח גם, הוא נסה להתארגן, הכל קוראים לו, הוא צריך להיכנס? נכנס פנימה. והוא מסתיר את כל מה שיש והוא רוצה לדעת מה קורה והוא מנסה מהר. והרבה אומר לו, קר! באת מרחוק? נו, והחוסיד אומר, לבוא לרבי, זה נכון. אבל קר, מה עשית? יש מעילים, יש... רק שלא יתפוס אותי. אתם מכירים את החוסיד שפעם אמר לרבי שלו, שפעם נפל בחטא, הוא אמר לו, קודש ברוך הוא, ריבוי נשארי לו, אני יודע שתפסת אותי, רק אל תספר לרבי. תפסת, בסדר, אבל אנחנו מספיק בסדר. שלא, יש גם כדבר על החודש. אז הוא רואה שהעסק מתחיל להתחמם והרבי מתחיל לדעת והוא אומר לו, הרבי יודע, אני מומחה הרי בחביות, אז עשיתי עם העצים. הרבי אומר, עצים אני יודע, אבל קר! מה עשית אחרי העצים? עוד עצים! וקר! טוב, היהודי הוא איזה הוא. אומר לו את חטאי, אני מזכיר, אני התחלתי עם פקק אחד הרבי באמת. זה היה רק פקק אחד, אחרי זה עוד פקק, אחרי זה עוד פקק, מה זה, באמת, היה קר! הרבי מחייך, אומר לתלמידים, מלהיות ליד חביות של וודקה, עוד אי אפשר להתחמם. בשביל להתחמם, זה לא מספיק להיות ליד החביל. אתם מבינים? לפעמים אתה יכול להיות בלגול שלם ליד החביל. ולא להבין למה זה לא חם. ויאמינו בהשם ובמשה אבינו. לומר לך רש"י, פשט ברש"י, לומר לך שהויאמינו הזה, הראיה מהנה הזה, לא רעיון, הוא מציאות ששייכת לכאן ולעכשיו, שנשיא הדור הוא ככל הדור, שהנשיא הוא הכל. ערב טוב.